אנחנו סיימנו בשבוע שעבר לדעתי את העיסוק בענייני ציצית, דיברנו, נכון בשבוע שעבר? כן. אז נסתפק בזה ונעבור עכשיו לענייני תפילה. התחלנו. מה התחלנו? יש מצוות עשה להתפלל. טוב, אז אני מקווה, טוב, אז בוא נאמר שני משפטים, אני מקווה שלא נכפול את עצמנו יותר על המידה. הזכרנו שיש מחלוקת באשר למצוות תפילה, האם היא מדאורייתא או מדרבנן, מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן. ונדגיש שעל פי שיטת הרמב״ם המצווה היא מדאורייתא, הרמב״ן היא המצווה הזאת מדרבנן. ונדמה לי שגם אמרתי שלדעת הרמב״ן זה לא שהרעיון התפילה הומצא על ידי חכמים, רעיון התפילה קיים בבסיסו קדום יותר. אנחנו מוצאים תפילות בתוך התורה, רבים מתפללים, לפי חז"ל אדם הראשון כבר התפלל ושב בתשובה מזמור שיר ליום השבת, זה לפי חז"ל מיוחס לאדם הראשון, כן? אבל אנחנו מוצאים את קין שזועק, את נוח ואת אברהם ואת האימהות, את שרה ואת רבקה ואת רחל ועוד שמתפללים, ויתר יצחק להשם נוכח אשתו. זאת אומרת, מושג התפילה קיים גם לפניכם, אלא שלדעת הרמב"ן חובה להתפלל מן התורה. כשאני בא לדון בהבנת מהות התפילה בין שיטת הרמב"ם לבין שיטת הרמב"ן, לדעתי יש הבדל מהותי שגם מצביע על הנקודה הזאת שקשורה לשאלה האם יש חובה להתפלל בכל יום או לא. ואני רוצה להבהיר את הדברים. כשהרמב"ם מדבר על מצוות התפילה, בעצם הוא משאיר את זה מאוד מאוד ארטילאי, מאוד מאוד פתוח. זאת אומרת, בעצם מהי תפילה מדאורייתא? כמעט הייתי אומר חשיבותה של התפילה היא בזה שתתפלל. מה תאמר בתפילה? מה שתרצה. מתי תתפלל? מתי שתרצה. כמה תתפלל? כמה שתרצה. לגמרי פתוח. הרמב"ם מדגיש במשנה תורה, בתחילת הלכות תפילה, הרמב"ם מדגיש, אין משנה התפילה מן התורה, אין לתפילה זמן קבוע מן התורה, ואין מה עוד משנה, ואין כמות התפילות מן התורה.
כן, כן, מגדיר איזה מבנה בסיסי של
שבע. רגע, שנייה. אז לכאורה הרמב"ם משאיר את הכל כביכול פתוח, אבל יש שלוש נקודות שאותן הרמב"ם מגדיר בבסיס של תפילה. שלוש נקודות. אחד, כל יום. תפילה צריכה להיות בכל יום. כמה פעם ביום, זה לא משנה. אבל כל יום צריכה להיות תפילה. אחד. שתיים, מבנה. המבנה צריך להיות שבח, בקשה והודעה. כך צריך להיות המבנה של תפילה. והנקודה השלישית, וכולם יהיו מתפללים נוכח המקדש כמו שבאנו. כיוון התפילה. שלושה יסודות. כל השאר פתוח. כשאני לוקח את שלושת היסודות האלה ואני רואה שכל השאר פתוח, ואני רואה שמה שמעניין אותי זה כל יום, נוכח פני השם. המבנה הזה, שבע בקשה בהודעה, הוא מבנה שנלמד בפסוקים, שמלמד אותנו גם דרך ארץ. כולנו מכירים תחילת פרשת ההתחנה. לפני שמשה רבנו אומר, אברא נא ואראה את הארץ הטובה הזאת, ההר הטוב הזה בלבנון, מה הוא אומר? השם אלוקים אתה חילות להראות את עבדך, את גודלך ותתך חזקה, אשר מאל בשמיים וארץ, אשר עשיך ועשיך וגבורותיך, אברא נא ואראה. מכאן למדו חז"ל את העניין הזה, שבח שקודם לבקשה וכו'. הדברים האלה, הרמב"ם אומר לנו, קודם כל התפילה צריכה להיות בדרך ארץ, בסדר? מה אתה אומר? אני לא מכתיב לך מה להגיד, אבל מה שחשוב זה כל יום ונוכח פני השם. שתי הנקודות האלה מובילות אותי בצורה ברורה למסקנה שעיקר מעשה התפילה על פי הרמב"ם, מהו? הצורך של האדם בעמידה מתמדת לפני השם, בקשר מתמיד עם הקדוש ברוך. זה דבר משמעותי בתפילה. משל, למה הדבר דומה? יש הרבה דוגמאות, אבל אני אביא לכם רק דוגמה אחת ממשית, מוחשית לכולנו. כשאתם נמצאים פה, אני מתאר לעצמי שההורים מצפים מכם, כן? שתתקשרו כל יום, פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, כל חצי שעה, לא יודע, כל אחד וההורים שלו, אני לא נכנס פה לדבר הזה, להתקשר הביתה. המגמה המרכזית של הצורך בטלפון הזה היא הרבה מעבר לתכנים, היא בחשיבות של ההורים רוצים להיות בקשר איתנו, נכון? מה שזה אומר שחשיבות התפילה היא בעצם קיומה. כשאתה מתקשר הביתה, חשיבותו של הטלפון הזה זה בעצם קיומו של הטלפון הזה. עצם העובדה שדיברת עם הבית, מה אמרת? יום אחד סיפרת להם חוויה כזאת, יום אחד שזה, יום שלישי סיפרת להם חידוש ששמעת בשיעור, גם זה טוב. אבל כל אלה אינם אלא אמצעים. גם אם לא יהיה לך חידוש לספר להם, גם אז תתקשר להגיד סתם שלום. ברגע שאין תכנים מוכתבים ואין שום דבר שאומרים לך, אתה תעשה מה שאתה רוצה ותדבר מה שאתה רוצה, אבל מצד שני מכתיבים לך כל יום, זה אומר שיש חשיבות בעצם הדבר. יש מדרש חז"ל, פרשת תולדות. המדרש תולדות בראשית רבה אומר, אתם מכירים אותו כולכם, למה היו אמהות עקרות? לפי שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. כך אומר המדרש. תחשבו על זה. זה הרי, המדרש הזה הוא הפוך על הפוך, זה ההפך מן התובנה הרגילה שלנו. התובנה הרגילה שלנו, שאדם מתפלל כשיש לו חוסר מסוים. כן? כשהוא נתקל בבעיה. והבעיה היא הסיבה לתפילה, נכון? אצל חז"ל פתאום אומרים לנו משהו הפוך, שהתפילה היא הסיבה לבעיה. למה יש עקרות? למה אמהות עקרות? אגב, כל האמהות עקרות, נכון? אתם יודעים את זה, נכון? כל האמהות עקרות.
מה עם
לאה?
הדודאים.
כתוב בתורה, וירא השם כי שנואה לאה ויפתח את רחמה, נכון? אתה לומד מזה מה שהיה מצבה לפני שהשם ראה שהיא שנואה. טוב, אז זה הפוך. ולמה? כי זאת האמת. הקדוש ברוך הוא נותן סיבות לאדם לפנות אליו, אבל הדבר המרכזי הוא עצם העובדה שאדם צריך להיות בקשר מתמיד עם הקדוש ברוך הוא. אדם צריך לעמוד לפני השם. זו המהות של התפילה. התכנים האמצעים. יש רב חיים אומר בהלכות תפילה, הוא עומד על כך שיש שני סוגי כוונות בתפילה. יש כוונת פירוש המילות, שאדם צריך להבין פשוט מה שהוא אומר. אתה חונן לאדם דעת, הוא צריך להבין מה זה אתה חונן לאדם דעת. הוא צריך להבין שהוא עכשיו פונה לגדול ואומר לו אתה חונן לאדם דעת. אומר רב חיים, אם אדם לא כיוון שם, זה מאוד לא טוב. תפילה בלא כוונה, כגוף בלא נשמה. אבל הוא אומר, בלשונו ההלכתית, זה מה יעשה תפילה? זה מעשה תפילה. התפללת, לא כיוונת, אבל זה מעשה תפילה. אם יש סוג אחר של כוונה בתפילה, שבלעדם זה בכלל לא מעשה תפילה. וזה, שאדם צריך להפנים בשעה שהוא עומד בתפילה, שהוא עומד לפני השם. תודעת העמידה לפני השם, זה אומר רב חיים, אם אדם חסר לו תודעת העמידה הזאת לפני השם בתפילה, כן? אז בכלל לא מעשה תפילה, זה כלום. וגם זה מסביר ומצביע על הכיוון הזה שאני מדבר עליו עכשיו. כי עיקר מהות התפילה זה בתודעת העמידה של האדם לפני השם. ולכן תקנו חכמים את אותו פסוק להגיד בתחילת התפילה, כל כולו לא נועד אלא, אם תרצו, לכוונון. לכוונן אותנו. השם, שפתיי תפתח. ופי יגיד תהילתך. לזה נועד הפסוק. זה היה לפסוק מבוא. הגמרא שואלת עליו, למה אומרים אותו? הרי הוא מהווה חיץ בין גאולה לתפילה. זאת אומרת הגמרא, כי תפילה אריכתא דמיה. למה? כי הוא זה שמכוונן את התפילה, בלעדיו לא נוכל להתכוונן לתפילה. הפסוק הזה הוא המבוא לזה שכשנבוא להגיד ברוך אתה השם, נדע שאנחנו עומדים לפני השם ומדברים איתו. זו מהותה של תפילה. מהותה של תפילה זה התודעה של האדם העומד לפני השם. ואז הוא פונה לשם. מה הוא יגיד לו? זה בכלל לא משנה. מדי יום צריך האדם לפנות להשם. ואם נרחיב את זה למה שאומר רבי יוחנן בבבלי וירושלמי, ולוואי והתפלל אדם כל היום כולו, שמשמעות הדבר זה ולוואי ויחיה אדם בתודעה של תפילה כל היום כולו, ולוואי ויחיה אדם מתוך ההכרה הזאת שהוא ניצב בפני השם כל היום כולו. זאת משימה. ולוואי ויתפלל אדם כל היום כולו, שאדם יחיה את התודעה הזאת של התפילה כל הזמן. בלשונו של דוד המלך בתהילים, ביטוי מעניין, ואני תפילה. ואני תפילה. כאילו כל מהותי זה תפילה. וכל מהותו של האדם זה עמידה לפני השם. ואני תפילה, פרשור דבר, אדם ניצב לפני השם כל הזמן. עד כדי כך שהגדרה של האדם היא תפילה. זה כבר קדמונים הזכירו את הנקודה הזאת ואנחנו נזכיר אותה. תהילת בבא קמא כולכם מכירים. ארבעה אבות נזיקין, השור, הבור, המבעה והעבר. נכון? מה זה מבעה? נו, יש מבחן עכשיו. מה זה מבעה? מחלוקת, רבו שמואל, נכון? האם המבעה זה אדם או מבעה זה שם, נכון? יופי. אם נקח את התפיסה שמבעה זה אדם, כן? איך המילה מבעה מגיעה אל האדם? ביי רחמה. זה כבר עשית כמה קפיצות, אתה צודק, אבל זה אם תבעיון בעיו, נכון? איך? וכו'. הנקודה הזאת של האדם שהשם שלו הופך להיות המבעה, המבקש, כן? המתפלל כביכול, כן? זה הופך להיות שם של האדם. מדבר על בעצם המהות של האדם היא להיותו ניצב לפני השם. כל מהותו של האדם זה העמידה של האדם לפני השם. ולדעתי זהו בדיוק היסוד של מהות התפילה על פי הרמב״ם. לכן מה שחשוב זה הכיוון נוכח המקדש. ופה אין לי, אתם רוצים אני יכול להקדיש לזה זמן, אבל אני חושב שכדאי שתעשו את זה לבד. תסתכלו במלאכים א' פרק ח' תפילת שלמה בעת חנוכת הבית, תסתכלו שם בוא נעשה כאן, תביא לי שנייה, זה תנ"ך, שנייה אני אקרא כמה פסוקים משם. אומר שלמה המלך לפני הקדוש ברוך הוא, אומר לו כך: ואתה אלוהי ישראל יאמן נא דברך אשר דיברת על עבדך דוד אבי, כי האומנם יושב אלוהים על הארץ. מה, אתה באמת יכול לשבת בתוך הבניין הזה של ה-X על Y שבניתי לך? הנה השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך, אף כי הבית הזה אשר בניתי, איזה בית אשר תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי, ישאל הנביא ישעיהו, על אותו כיוון. ולכן שימו לב אתם לפתרון שמציע שלמה המלך, כן? אלא סתירה הזאת, אני בונה בית לשמך, בית השם, בית המקדש, אבל אני יודע שהשמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך. אז איך מתמודדים עם הקושי הזה, עם המתח הזה? תשובה פשוטה. אומר אומר שלמה: ופנית אל תפילת עבדך ואל תחינתו אדוני אלוהי לשמוע אל הרינה ולתפילה אשר עבדך מתפלל לפניך היום, להיות עיניך פתוחות אל הבית הזה לילה ויום, אל המקום אשר אמרת יש משם לשמוע אל התפילה אשר התפלל עבדך אל המקום הזה, ושמעת את תחינת עבדך ועמך ישראל שפללוך אל המקום הזה, ואתה תשמע אל מקום שבתך אל השמיים ושמעת וסלעת. בני אדם זקוקים למקום הזה, מבחינתם המקום הזה מייצג את הנוכחות שלך, והם התפללו אל הבית הזה שאתה אמרת יקרא שמי עליו, כן? כדי שמבחינת בני אדם הם צריכים שיהיה להם איזה מקום שאליו הם מתפללים, או שאליו הם מגיעים, או שאל כיוונו הם מתפללים, זה המקום. ואתה תשמע השמיים את אשר התפללו עמך ישראל אל המקום הזה. ולאורך כל הפרק הזה שלמה המלך מדגיש שיש מצבים שבהם האדם בעצמו אל המקדש ומתפלל בתוך המקדש אל השם. ולפעמים אדם לא יכול להתפלל בתוך המקדש, אז הוא מתפלל מירושלים אל כיוון המקדש. ולפעמים הוא לא יכול להיות בירושלים, נמצא בדרך, ואז הוא מתפלל, כן? דרך ירושלים אל הבית אשר בניתי לשמך. ולפעמים הוא וניתתם ביד אויב, חלילה, ועם ישראל נמצא בגלות, בחוץ ארץ, וגם אז אומר שלמה המלך, ושבו אליך בכל לבבם ובכל נפשם בארץ אויביהם אשר שבו אותם והתפללו אליך דרך ארצם אשר נתת לאבותם, העיר אשר בחרת והבית אשר בניתי לשמך. מקווה ששמתם לב, כשנמצאים מחוץ לארץ, דרך הארץ, העיר והבית אשר בניתי לשמך. אלה המעגלים השונים שדרכם חודרת התפילה. כל זה מיועד להפנות את התפילה אליך. מבחינת בני אדם, הבית אשר בניתי לשמך מייצג את מקום נוחותך, את מקום שבתך, ובני אדם פונים לשם. אבל אומר שלמה המלך, יודע אני שהשמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך, ואתה תשמע השמיים בכל שבתך. כל פנים, מהות התפילה, בעמידה של האדם, שאדם מתפלל אל מקום המקדש, הוא בעצם מבקש לפנות אל השם, אל המקום הזה. זוהי תפיסת הרמב״ם בקצרה של מעשה התפילה ומהות התפילה. אל מול השיטה הזאת ניצבת שיטת הרמב"ן. הרמב"ן אומר אין חובה להתפלל מן התורה. אם אין חובה להתפלל מן התורה, זאת אומרת שתיאורטית יכולים לעבור אדם ימים רבים עקרונית בלי תפילה, הוא לא חייב להתפלל. אבל אומר הרמב"ן, ממידות חסד יתברך, חסד הבורא יתברך עלינו, שהוא שומע אלינו בכל קוראינו אליו. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת. אומר הרמב"ן, מחסד הבורא יתברך, שכשאדם פונה אל השם, אז אוזניו שומעות, כן? והוא קשוב לצרכיו של עם ישראל וצרכיו של האדם שפונה אל השם, והשם עונה אלינו בכל קוראינו אליו. הנקודה הזו אומרת לנו שמוקד התפילה לפי תפיסת הרמב"ן הוא מוקד אחר לחלוטין. הוא לא המוקד של העמידה לפני השם, כאילו זה היה מוקד, הוא היה צריך להיות מוקד מתמיד של כל הזמן. אבל לדעת הרמב"ן, המוקד של העמידה לפני, המוקד של התפילה הוא מוקד הזה של תחושת התלות, של אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. שברגע שאדם זקוק למשהו הוא פונה אליו והוא שומע את תגובת השם, ואז הנקודה הזאת של תחושת התלות, תחושת כעיני עבדים אל יד אדוניהם, כן עינינו לשם אלוקנו עד שיחוננו, היא התחושה הבסיסית הזאת. וזה מהות התפילה על פי הרמב"ן. מהות התפילה על פי הרמב"ן זה שאדם יחוש את התלות הזאת. עכשיו, רבים באים ואומרים, לפי הרמב"ן אם כך זה בעצם, זה מין, התפילה היא סוג של כספומט, בקשים מהשם, אתה חסר לך משהו, תבקש. רבותה, יש פה טעות יסודית. נכון שהרמב"ן ממקד את התפילה בצרכיו של האדם ובבקשת הצרכים של האדם. אבל מגמת התפילה היא לא מילוי הצרכים של האדם. מגמת התפילה היא להנך את האדם לתלות המוחלטת שלו בו יתברך. עכשיו נראה לנו כדבר פשוט. אני אומר לכם, במיוחד בעידן המודרני, במיוחד בתקופה שבה אנחנו נמצאים, אדם לא אוהב להרגיש תלוי. אדם אוהב לשלוט במצב. תחשבו על עצמכם, כולנו אוהבים לשלוט במצב. אנחנו לא אוהבים להרגיש תחושת הנבחיות האלה, הזאת, שמישהו צריך לזה. והרבה פעמים אנחנו רוצים להסתדר. רוצים להסתדר לבד, בלי עזרת הורים, בלי עזרת איקס, בלי עזרת וואי, כל אחד ואחד בתחומים שלו. ואדם רוצה להמציא דברים כדי לשלוט, אם חסר מים, אפילו הדבר הפשוט הזה ש... פעם, עד לפני כמה שנים, לא היה מים, אנשים מתו מרעב ומצמא. כי כשאין מים, אין מה לשתות, כשאין מים, אין תבועה ואין ניבול וכו'. והמוח האנושי המציא פטנטים איך להתגבר על זה. ולא בכדי היום, אם יש עצירת גשמים, אנחנו לא נמצאים בחרדה עצומה. כי מים לשתות יהיה לנו, וחקלאות גם כן. דואגים, גם יש השקעה מלאכותית של החקלאות, וגם יש מספיק מים, וגם מקסימום יש עוד, בים יש מספיק מים, פיל מים, וכבר היום מגיעים לתוצאות שבהם מחיר מים מותפלים שווה למחיר מים טבעיים שיורדים מן השמיים, אז פחות או יותר אין, זה כלום. זה דבר שניתן להתגבר עליו. ואז פתאום, האדם בעצם מתכנן, וכל מיני דברים עושה שהוא מתגבר. פעם אנשים היו נבלים מקור עצום, כן? מחום עצום. אנשים היו מתייבשים בחום עצום, אנשים היו מתים, קופאים מקור. אז גם זה המציא המוח האנושי, עוד הקודח, המציא עוד כל מיני ממצאים שאנחנו יכולים לא להרגיש את החום ולא להרגיש את הקור הגדול מדי. יש כל מיני ממצאים, ואנחנו היום, האדם אוהב לשלוט. וההמצאות האלה של האדם גם נותנות אותה עוצמה להרגיש. כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. וצריך לזכור שהתורה, אף התורה לא מתנגדת לאותה תחושה שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. התורה רק מדגישה, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיים. זאת אומרת, כוח היצירה האנושי ניתן לו לאדם על ידי הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא נתן אשר ברא אלוקים לעשות, נתן את הכוח לאדם לעשות דברים בתוך הבריאה. אבל רבותיי, התחושה הזאת של התלות, של בעצם אני אפס, אני לא יכול לעשות שום דבר, וכל יכולתי לחיות וכל יכולתי לנשום וכל יכולתי לזוז ולנוע ולעשות, הכל תלוי בקודש הבריחו, זאת משימה מעין כמותה. דווקא בדור ששולט, והדור הזה של יכול שולט בכל גרמי השמיים, בכל המערכות, יכול להגיע לירח ויכול לשגר מידע מן נקודה זאת לנקודה לקצה העולם באלפית השנייה, מהות התפילה, אומר הרמב"ן, היא ההכרה בכך שהקדוש ברוך הוא מקור הטוב, מקור הכל, ושכל כולנו תלויים בו יתברך. בעזרת השם שבוע הבא נעסוק בתפילה בעת צרה, ונראה איך הדברים האלה, שני היסודות האלה של תפילה, הן על פי הרמב״ם והן פי הרמב״ן, באים לידי ביטוי בתפילה בעת צרה. מה קורה בעת צרה? ששם יש חובת תפילה מיוחדת. לרמב״ן אז כבר חובת התפילה היא מן התורה, למרות שתפילה בכל יום היא רק מדרבנן, כן? ולרמב״ם, בצד חובת התפילה הקבועה שהיא מן התורה, יש חובה מיוחדת שנקרא אותה בשבת הקרובה בפרשת השבוע, כן? כי תבואו מלחמה על הצר בארצכם, על הצר צורר אתכם בעריותם בחצוצרות וזעקתם לפני השם אלוקיכם. זה חובת זעקה מיוחדת שקיימת בעת צרה. נבין למה יש חובת זעקה מיוחדת כזאת בעת צרה, מה טיבה של אותה זעקה.